שוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו ממשיכים הלאה, ללמוד קצת על עצמנו, על עצמנו כיהודים, כעובדי השם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, איך נזכה לעשות נחת רוח לפניו. אנחנו לומדים קצת על האהבה שבורא עולם אוהב אותנו, על הקשר המיוחד שלנו עם הקדוש ברוך הוא, וגם על העוצמה, על העוצמה שיש בכל אחד, שתמונה בעומק הלב אצל כל אחד. אצל כל יהודי יש אש שבוערת לקדוש ברוך הוא. כל יהודי הוא יעלום, הוא יקר לפני השם יתברך. אז דיברנו בפרקים הקודמים, במפגשים הקודמים שלנו, קצת על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, על החיים, משמעות החיים, מה זה להיות יהודי. ואנחנו רוצים להתקדם היום הלאה. אני רוצה לפתוח בסיפור מאוד מיוחד על החפץ חיים, זכר צדיק לברכה. החפץ חיים, הרב ישראל מאיר מירדין, היה רבן של כל בני ישראל, הרב הגדול, גדול הדור. הוא חיבר הרבה ספרים, ביניהם את המשנה ברורה, שזה ספר הלכות, ביניהם את הספר חפץ חיים, שעל שם זה קראו לו החפץ חיים, בעצם זה לא היה השם שלו, כן? לא קראו לו בברית, ויקרא שמו בישראל החפץ חיים, לא, קראו לו ישראל מאיר. החפץ חיים זה היה ספר שהוא חיבר, ספר על שמירת הלשון, איך להיזהר, לא לדבר לשון הרע, לא לדבר על אחרים, מה מותר לדבר, מה אסור לדבר, זה היה החפץ חיים. אז בין השאר הוא חיבר ספר הלכה שנקרא המשנה ברורה. איך הם כתבו את ההלכות, איך הוא הגיע לספר, למסקנות הפסיקות, פסיקי הלכה. הוא היה לומד כל סוגיה, לפני שהוא כתב אותה בספר, היה יושב ולומד עם הבן שלו. הוא היה לומד חברותה עם הבן, עם הילד שלו. הם היו יושבים ולומדים את הסוגיה כמו שצריך, לומדים אותה מכל הפרטים, מכל הנושאים שיכול להיות, כל המפרשים, כל הרעיונות. אחרי שעשו את הכל, היו מסכמים הלכה, מה יצא הלכה למעשה. לומדים גמרא, לומדים סוגיה, מנתחים אותה, מפרקים אותה, וכותבים הלכה. כך הוא חיבר הלכות, ספר על שולחן ערוך אור החיים, איך יהודי צריך להתנהג. פעם אחת, ישב החפץ חיים, ביחד עם הבן שלו, וישבו ולמדו סוגיה קשה. זו הייתה סוגיה שהיו צריכים לשבת עליה, לשבור את הראש, יומם ולילה, שעות על גבי שעות. עוד יום ועוד יום, ולהבין את הסוגיה מפה ומשם, לשאול שאלות, להתווכח. להשקיע עיון, עמל. בסוף, אחרי שישבו ימים על גבי לילות, והבינו וסידרו את כל הסוגיה, באו לפסוק הלכה, לכתוב בספר, לסכם. התברר שמכל הסוגיה הגדולה, מה נשאר הלכה למעשה? איזו שורה קטנה בספר. בחפץ חיים יש למטה הערות קטנות, שער הציון. יצא איזו חצי שורה קטנה כזאת, איזה פרט אחד, איזו נקודה אחת של הלכה. כמה ישבו על זה, ימים על גבי לילות, כמה שעות השקיעו, כמה עמל, מה נשאר? זה שורה. הבן של החפץ חיים היה מאוד מאוכזב. הוא אומר לאבא שלו, אבא, חבל, כואב לי הלב. לא כואב לך הלב. כמה השקענו, כמה עבדנו על זה, התאמצנו כדי לפרק את הסוגיה. בסוף מה יצא? כמה מילים? מישהו שילמד את הספר שלך, את המשנה ברורה, ידע להעריך? כמה השקענו בזה, כמה שעות, השעות הקטנות של הלילה, התווכחנו ופלפלנו והגענו לעומק הדבר. בסוף הרי קוראים את זה במרוצה, בשנייה אחת מדפדפים את זה. אף אחד לא ידע להעריך את זה, לא... זה המון המון מאמץ. היה כדאי? היה שווה? ככה הוא שואל את אבא שלו, את החפץ חיים, את גדול הדור. הרב החפץ חיים אומר לו, ילד שלי, את השאלה שאתה מפנה אליי, שאתה אומר, אבא, היה כדאי, כל כך התאמצנו, מי יעריך את זה? כבר היה ילד אחד ששאל את אבא שלו את השאלה הזאת. מי? אומר לו שם ברוסיה, בערבות רוסיה, באיזה כפר, היו אבא ובן, שהיו צריכים לסלול את מסילת הרכבת. הייתה מסילת רכבת, פסי רכבת שחוצים את כל רוסיה. והם התפקיד שלהם היה לסלול את הרכבת בכפר שלהם, בנקודה שבהם הם נמצאים. עכשיו, התחנת רכבת עוברת, הפסי הרכבת עוברים מחוץ לכפר, אז הם היו צריכים לצאת כל יום. זה היה בחורף, ירד שלג שנערם כל הלילה, שלג גבוה. היו צריכים לצאת עד למקום שבו עוברת המסילה, עוברים פסי הרכבת, ללכת לדשדש בקור, עם מעילים, דובונים, השלג בכלם בפנים. היו הולכים איזה שעתיים, עוד פסיעה ועוד פסיעה, טובעים בשלג, מדשדשים, עד שמגיעים לפסי רכבת, לאתר שבו צריך. עכשיו, השלג גבוה, את הפסים אתה צריך להניח על האדמה. היה להם כלים מיוחדים כדי לפנות את השלג, התחילו לחפור. לפנות את השלג, להוציא, 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 עד שהגיעו לרצפה. כבר היה מאוחר, עד שהם היו מגיעים לרצפה. היו מספיקים לשים פס אחד, שני פסים, איזה מקטע קטן, שלושה פסים, ואבא היה אומר לאלשו, זהו, הגיע הזמן לחזור. למה? כי אם יהיה חושך, אם יגיע הלילה, לא רואים כלום, אין סיכוי לחזור הביתה. הגיע הזמן לחזור. כמה הספיקו? שני פסים.
חוזרים בחזרה הביתה.
מדשדשים שוב שעתיים את כל הדרך חזור, בשלג, בקור, ברוח, עם הדובונים, המעילים. מגיעים לבית, הולכים לישון, מחר לקום מוקדם, נמשיך הלאה. מה קורה? כל הלילה יורד שלג. השלג נערה מחדש, מתמלא עוד פעם. איפה שהם שמו את הפס רגל, כבר הכל מלא שלג, בגובה. למחרת, להתחיל מאפס. היו קמים בבוקר, הולכים עוד פעם את כל הדרך, את כל השלג. מגיעים לשם, צריכים לחפור, לחפור שעות, להגיע לאדמה. עוד פעם מגיעים עד שהגיעו לאדמה, מספיקים לשים פס אחד, שני פסים, שני פסים. יאללה, צריך לחזור, אין זמן, כי תכף יהיה חושך, לא נוכל לחזור הביתה. מדשדשים עוד פעם, חזור. כל יום, מחדש, השלג נערם, חורף קשה. בכל החורף הארוך, כמה הם הספיקו? כמה מטרים. הילד אומר לאבא שלו, אבא, אני מאוכזב מאוד. היה שווה? תראה כמה השקענו בזה, הלכנו בקור, דלקת ריאות, קור כלבים, מעילים, התבוססנו בשלג, חפרנו, עבדנו קשה. כמה הספקנו? ככה? כמה מטרים? הרי רכבת תעבור את זה כל כך מהר, זה שנייה אחת. מישהו ידע להעריך את כל העמל שהשקענו פה? את העבודה הקשה שעשינו? יש איזה משמעות, זה שווה את המשכורת, שווה את הכסף. אבא, אני מאוכזב. אומר החפץ חיים לבן שלו, אתה יודע מה, אבא אמר לבן, כשהם סיימו לסלול את הרכבת? הילד אומר לו, אני מאוכזב, אבא, אני מרגיש, אין לי כוחות, לא היה שווה. בשביל מה עשינו את זה? האבא אומר לו שתי מילים. דע לך, ילדי, שתי מילים. הצר, פפושקה. הצר, זה השליט של רוסיה. המלך של רוסיה, הקיסר. הוא היה אחראי על רוסיה. הוא פפושקה, הוא אבא שלה. אמר אותו רוסי לילד שלו, תקשיב, אני כשאני חופר את הפסי רכבת, אני לא חושב על המשכורות שאני מקבל. אני לא חושב על האנשים שיראו את זה ויגידו, בונה, מישהו עבד פה קשה, שיעריכו אותנו, שידעו להבין כמה, זה לא משנה לי בכלל. אני לא עושה את זה לכבוד אף אחד. רק בן אדם אחד בעולם, לכבוד מי אני עושה את זה? הצאר, הוא פפושקה, הוא אבא שלנו. השליט של רוסיה, ככה גידלו את הרוסים. אמרו להם, אמא רוסיה, והצאר הוא אבא. הצאר הוא פפושקה, הוא אבא שלי. הוא הכל בשבילי. אני עושה את זה רק בשבילו ולכבודו. כי הוא אמר, אני רוצה שתהיה פה רכבת, ולמענו אני אלך בבוא השלג כל יום, ואני אתקדם טיפה, אבל אני עושה את זה כי הוא רצה לכבודו. אמר חפץ חיים לבן שלו, אתה שואל אותי אם זה היה כדאי, ישבנו, למדנו כל כך הרבה, השקענו, בסוף מה יצא מזה שתי שורות, אף אחד לא יעריך אותנו? ריבונו של עולם פפושקה! אמר חפץ חיים, הקדוש ברוך הוא אבא שלנו! אנחנו לא עושים את זה לכבוד אף אחד בעולם. לא מעניין אותי מי יראה, מי יגיד, מי יחשוב, בונה אלה מתמידים, ישבו ולמדו את הסוגיה. לא מעניין אותי בכלל, אני לא מחפש להרוויח כסף. אני עושה את זה נטו לכבוד השם. השם יתברך בעולם, ביקש ואמר, שבו ותלמדו תורה, תעסקו בתורה, תלמדו הלכה, תחברו סברה הלכה. ורק לכבודו אני עושה את זה. כמה עוצמה יש בשתי המילים האלו. כל פעם שאת עומדת לפני ניסיון קשה, ואין לך כוח, זה שווה את המאמץ, להמשיך להילחם, להתייסר, להיאבק עוד, לוותר מעצמך, שלהתלבש יותר בצניעות, שלשמור על העיניים, שלקיים עוד מצווה, כשרות, טהרת הבית. מה לך תגידי לעצמך? ריבונו של עולם פפושקה. אני לא עושה את זה לכבוד אף אחד, רק לכבוד הקדוש ברוך הוא, הוא יודע, הוא מעריך, הוא ביקש ממני להתגבר ואני מתגברת. כל פעם שאתה, אח יקר, עומד לפני ניסיון קשה שקורה, אתך לגזרים. לשמור על העיניים, שמירת נגיעה, לדבר בכבוד, דרך ארץ, בלי לקלל, כל התגברות. זה קשה לך, אני יודע שקשה. אני יודע כמה קשה לעבוד את השם בדור שלנו. כל אחד קשה לו משהו אחר. יש אחד שקשה לו עם שמירת שבת, יש אחד קשה לו ברכת המזון, יש אחד לתת מעשר, לא מצליח, אוי, קשה, קשה. כל אחד מה שקשה לו. תזכור שתי מילים. ריבונו של עולם, פפושקה. השם יתברך, אתה אבא שלנו. אתה ביקשת ואני עושה את רצונך, לא לאף אחד אחר. לא מחפש כבוד, לא פידבק באנשים, לא שימחו לי כפיים, לא מזכורת, לא מחפש כסף. מחפש לעשות את רצונך, השם. אני רוצה לעשות לך נחת רוח, השם. אתה אבא שלי, ורק לכבודך אני עושה את הכל. במלחמת יום הכיפורים היה מוצב שקראו לו המזח. שמעתם פעם על המזח? המזח היה המוצב האחרון בשרשרת בר לב. הייתה איזו תפיסה כזאת, שכדי לשמור על הביטחון של ישראל, אתה לא צריך את כל הצבא בגבול למצרים. אתה מקים שרשרת של מוצבים, כן? כל מיני בסיסים צבאיים קטנים, שבכל מצב יהיו חיילים שיעקבו את המצרים, אם תפרוץ מלחמה, אם המצרים ינסו לכבוש, אם הם יכנסו ליד ישראל, כל מוצב יעקב אותם קצת, ואז לבינתיים יוכל הצבא להגיע ולהגן. לא צריך הרבה כוחות צבאיים, מספיק קבוצות קטנות של חיילים. זה לא עבד. מה שהמצרים עשו, פשוט בבת אחת, בלילה אחת, הצליחו לכבוש את הכל, פשוט עקפו את כל המוצבים, ואז התחילו ללחם מוצב אחרי מוצב, להטיש אותו, לפרק אותו. היה שם המוצב, המוצב האחרון קראו לו המזח. הם נלחמו כמו אריות, עד שנגמר להם התחמושת והנשק, והחיילים, חלק נפצעו, חלק מתו, נרצחו אז. היה כבר הגיע לסיטואציה שלא הייתה ברירה, היו צריכים להיכנע. אין, אי אפשר להילחם יותר, נגמר הנשק. אין יותר מה להילחם. זה או שהרגו אותנו, או שנצא עם דגל לבן. והם נכנעו. הם נכנעו בסוף, זה היה קשה מאוד. ההחלטה להיכנע היא לא פשוטה. כי להיכנע זה אומר שיקחו אותך בשבי המצרי. והייתה קבוצת חיילים שנפלה בשבי המצרי. מי שמכיר את אחת התמונות המפורסמות ביותר במלחמת יום הכיפורים, ממש, כל פעם שתחפשו תמונות במלחמת יום הכיפורים, אתם תראו חייל יהודי שיוצא עם ספר תורה מהמוצב, לוקחים אותו בשבי המצרי, הדבר שהוא לקח אותו זה את הספר תורה. לחייל הזה קראו הלל אונסדופר. הלל אונסדופר היה חייל, לוחם, דתי, ירא שמיים, שנפל בשבי המצרי. אין לתאר ואין לשער. כמה סבל ואיסורי גיהנום להיות שבוי אצל הישמעאלים הערבים במצרים. מכות, השפלות, עינויים, סבל, חקירות אינסופיות, אי אפשר, זה להוציא את הנשמה לאט. הוא עבר סבל נורא, לאחר מכן הוא זכה לצאת משם, הייתה עסקת פדיון שבויים, וטוב, עבר שיקום ארוך. ובסוף הוא היה רב פה בארץ ישראל, הוא זכה להינצל, והאריך ימים עד שהוא נפטר. הלל אונסדופר, חייל יהודי שבוי במצרים. מה הוא יעשה? הוא יושב בכלא, בתא הקטן שלו, אין לו כל חייל בתא בודד. אסור להם לדבר אחד עם השני. מה תעביר את הזמן כל היום? קוראים לו כמה שעות כל יום לחקירות, עם התשות, פסיכולוגיות, עינויים, מכות, ומחזירים אותו לתא, מה הוא יעשה? הוא אמר, אני יודע להתפלל? אני אתפלל כל היום. תארו לעצמכם בחור צעיר, בן 18, בן 20, חייל, בשבי, פותח את היום עם תפילה, מתפלל תפילת שחרית במשך 7 שעות. כל מילה, כל מילה יהלום, מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, כל מילה הוא נותן לה משמעות, הוא חושב עליה, מודה אני. קודם כל, אני עדיין קיים. אפילו שמרביצים לי, אפילו שמשפילים אותי, אפילו שאני לא יודע אם אני נמצא פה בחיים, אני יכול להודות, יש לי על מה להגיד תודה לאלוקים. מודה אני לפניך, פה, בכלא, בשבי, אני לפניך השם. אתה איתי פה, אני לא מבעד. מלך, הקדוש ברוך הוא מלך כל העולם, המלך שלי, מלך של החיילים המצריים, מלך של כולם. חי וקיים, ככה הוא היה עובר מילה אחרי מילה. כל התפילה, 6-7 שעות תפילה, כל יום. עובר את המכות, עובר את החקירות, ומתפלל, זה מה שהוא עשה כל היום. בתא, לידו, בתא שצמוד אליו, שכב עוד חייל יהודי. אסיר, גם שבוי. לחייל הזה קראו צ'יפופו. צ'יפופו לא היה השם אמיתי שלו, זה היה הכינוי שלו. כל הבסיס, כל החבר קראו לו צ'יפופו, הוא היה הליצן של הבסיס, של המוצב. הוא תמיד היה אחראי על המצב רוח, הוא היה משמח את כולם, מצחיק את כולם. כשאנשים היו בדיכאון, היה מרים להם, היה ממש היה אהוב על הבריות, נוח לשמיים ונוח לבריות. צ'יפופו. צ'יפופו שוכב בצד השני של הקיר, הוא בתא הקטן שלו, הוא בתא הקטן שלו. הוא לוחש לאילן, אילן, מה אתה מדבר שם כל היום? הוא שומע אותו מתלחש, שומע אותו מדבר. מה אתה אומר כל היום? עכשיו אסור להם לדבר זה עם זה. אם ישמעו אותנו המצרים, אני לא יודע מה יעשו לנו. אסור לדבר. אז אילן לא עונה לו, עושה לו ש... אבל צ'יפופו היה עקשן. מסכן, גם משהו אמר, הוא לא יודע להתפלל. בחור לא שומר מצוות. מה הוא יעשה כל היום? מה ילמד מתמטיקה? מה הוא יעשה? ישנן משפטים בפעלים באנגלית? פיזיקה, מה יעשה? אילן, מה אתה אומר שם כל הזמן? אילן, תספר לי. בהתחלה אילן ניסה להשתיק אותו, אחרי זה אומר להשתיק אותו כבר עושה יותר רעש. הוא אומר לו, מה אני עושה? אני מתפלל. אילן, מה אתה מתפלל? אומר לו, מה זה מה אני מתפלל? מתפלל תפילה, מה אפשר להתפלל בכלא? מתפללים, תפילה. אילן, תלמד אותי גם להתפלל. ציפופו מבקש ממנו ללמד אותו. עכשיו, מה אתה ללמד אותו? הוא קיבוצניק, לא יודע כלום מהחיים שלו. אומר לו, מה אתה רוצה? די, שקט, התפסו אותנו, יתנו לנו מכות. אילן, תלמד אותי להתפלל. טוב, הציק לו. אמר, ללמד אותו פסוק אחד, משהו אחד, מה אפשר ללמד אותו? אמר לו, תחזור אחריי, אני אתן לך פסוק, אני אסביר לך מה זה אומר. שמה, תגיד אחריי, שמה. אז אילן אומר שמה, וציפופו חוזר, שמה. ישראל, שמע ישראל, השם, השם, אלוקינו, אלוקינו, השם, אחד, במילה אחד, נפתחה הדלת של התא ונכנס הקצין המצרי. שמעו אותם מדברים. הוא אומר, השעות שאחרי שנה היו השעות האיומות ביותר בחיי, לקחו אותנו לשלוש שעות של התעללות נוראית. עקרו לי שיניים, חיבו עליי סיגריות, שטטתי דם, דפקו לי מכות בכל החלקים של הגוף, התעלפתי פעמיים, העירו אותי, המשיכו להקות בי, להרביץ לי, ממש דם, נורא והיום זה אי אפשר לתאר, אומר זה השלוש שעות הכי קשות בחיים שלי. והוא כבר היה שבוי מצרי, כן? נורא. חטף מכות, אומר זה שהסתיים ההתעללות, לא יכלתי ללכת. כמו שהרביצו לי, הרביצו גם לצ'יפופו, לשנינו הרביצו. שנינו לוקחו אותנו לחדרים, דפקו לנו מכות, מה אתם מדברים? דפקו לנו מכות, איומות. נורא, השפלות, כאבים, מסורי תופת. אחרי שלוש שעות כבר לא היה מי לדבר. לא יכלתי לעמוד על הרגליים. גררו אותי. תפסו אותי, לוקחים אותי ככה, גוררים אותי, זורקים אותי בחזרה בתוך החדר שלי, בתוך התא הקטן שהייתי. זורקים אותו בתוך התא שלי, אחרי כמה דקות השמע, גוררים גם את צ'יפופו, זורקים גם אותו בתוך התא, נועלים על שינו את הדלתות. אני בלב שלי אומר, לעולם אני לא מסכים לדבר איתו יותר. למה אני צריך את זה? למה צריך למה? מה הוא רוצה ממני? אני, יש לי את התפילה, אני מתפלל, טוב לי, שקט לי. אני לא שווה שלחטוף ככה מכות בשביל זה. זורקים אותי בתא הקטן, אחרי כמה רגעים אני שומע לחישות מהצד השני. הלל. הלל. לא רציתי להתייחס אליו, שקט, סתום. השנייה חטפנו מכות. אתה ממשיך לדבר, ממשיך להתלחשש. אילן, אילן היה כדאי, נכון? מה היה כדאי? שחטפנו מכות? שרגו אותנו פה? על מה אתה מדבר איתי בכלל? אילן, נכון היה כדאי לחטוף מכות בשביל ללמוד להגיד שמה ישראל? היה כדאי, נכון? וואי. הוא אומר, אני לא אשכח כל החיים שלי את המשפט הזה. אילן, נכון היה כדאי לחטוף את המכות מחיילים המצריים, לסבול. אבל לדעת, ללמוד, להגיד, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, להרוויח את הפסוק הזה. איזה עוצמה. יהודי שלא יודע להתפלל. בכלא המצרי. יודע ששווה את כל המכות והיסורי תופת וכל מה שיעשו לו. אבל עכשיו הוא לא לבד. וביחד עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל שכולם ידעו וישמעו שהשם איתנו, שבורא עולם לא עוזב אותנו. זה היה כדאי, בשביל לדעת להתפלל. היה אומר חפץ חיים, הצר, פפושקה, הקדוש ברוך הוא, אבא שלנו. לא לשכוח את זה, לא לשכוח כל הזמן. אני לא עובד אף אחד. לא את החברים שלי, ולא מסתכל עליי, ולא מיראה אותי, ולא... שום דבר לא מעניין אותי. מעניין אותי רק לעשות את רצון השם ונחת רוח. ובשביל זה אני מוכן להפסיד, מוכן להקריב, מוכן לחטוף. היה כדאי? כן. הכל כדאי. כדי לעשות נחת רוח, לכבוד הקדוש ברוך הוא. בבית הקברות בטבריה, יש קבר אחד, קבר של יהודי בשם מנדל שוב. על הקבר, על המצבה, כתוב את הסיפור של אותו מנדל, סיפור נורא מזעזע, סיפור נורא והיום. מנדל שוב היה בדור שלפני המלחמה, לפני השואה. הוא היה יהודי גאון, היה בחור צעיר מבריק. בגיל צעיר מאוד ידע את כל התורה כולה. ממש היה מוכשר מאוד, זיכרון, תפס דברים בתוך שניות, מוכשר, ממש ידע הכל, הכל. וכנראה שבאופי שלו, לא היה כזה בן אדם, לא יודע, ישר דרך, לא היה אפוי. הוא רצה, אחרי שהוא ידע את הכל, עשה מבחנים, רצה להתקבל בתור רב. אבל אף קהילה לא הסכימה לקחת אותו בתור רב. כולם עמדו על זה שהוא קצת מושחת, קצת גאוותן, קצת נחלולי, קצת... לא היה בן אדם ישר, לא היה בן אדם הגון. לא רצו אותו. אמרו, תלמיד חכם, יודע, יודע. אבל מה עושה לנו ידיעות? אם הבן אדם לא בן אדם טוב, אם הוא לא ערכי, אם הוא לא ראוי לעמוד להיות רב בישראל. לא קיבלו אותו. והוא ניסה עוד מקום ועוד מקום, וכמה שלא קיבלו אותו, הוא התמלא מרירות וכעס. כנראה הוא באמת היה בן אדם בעייתי. וניסה לדרך גדולי הדור ישר תפסו מי הבן אדם הזה, שהוא לא בן אדם מתאים. וקיצר, הוא לאט לאט התחיל להתמלא שנאה וכעס, ואני נקום בהם, מה זה הדבר הזה? לא מעריכים אותי, לא מכבדים אותי. ויום אחד הוא החליט לעצמו, אם הם לא יודעים להעריך אותי, אני הולך ומתנצר. הוא הלך לכנסייה ואמר, אני רוצה להיות נוצרי. הם ידעו להעריך אותי. יראו כמה אני חכם, כמה אני מוכשר, כמה אני מוצלח. הגיע והתנצר, הנוצרי קיבלו אותו מיד, יהודי שמוכן להמיר את הדת, שמוכן להיות נוצרי, יאללה בוא. והוא ישר נרשם ללימודי כמורה, הוא רצה להיות כומר, להיות איש דת נוצרי. אם היהודים לא מכבדים אותי, אני אקבל את הכבוד שלי. והוא למד, והוא תפס מהר, הוא היה מוכשר, הוא היה חכם. טיק טק הפך להיות כוכב עולה בנצרות, ושם כנראה לא חיפשו יותר מדי מידות טובות, יותר מדי בן אדם טוב. הספיק להם הידע, ולאט לאט הוא תפס מקום, והוא נהיה כומר, ויותר מכובד, הוא נהיה קרדינל, זה עוד דרגה, כאילו, בנצרות. נהיה תפס עמדה מכובדת, ומהרגע שהוא תפס את העמדה הגבוהה, התחיל להתנכל ליהודים, להציק להם, לרדוף אחריהם. הוא היה מסית, היו קבוצות של בחורים צעירים, שכל יום ראשון באו לשמוע את הדרשה שלו בכנסייה, את התפלול שלו, את השטויות שלו, והוא דיבר נגד היהודים, סילף פסוקים, עיקם שם מדרשים, המציא דברים, אמר היהודים כמה הם שונאים, וכמה הם... נתן אישור הלכתי, כאילו, של הזה, לכו תפגעו ביהודים, תעשו פוגרומים. כמה יהודים סבלו ממנו, אח שלהם, שהתנצר. כמה בזיזות, שברו חלונות, הרביצו, התעללו. קבוצות של חסידים היינו, של תלמידים, פורעי חוק, של עבריינים נוצריים. וכך הוא היה מתעלל באחים שלו, ביהודים, עד שפרצה השואה, מלחמת העולם. והגרמנים הכריזו על הכל, כמובן, כל היהודים שולחים אותם למחנות, היהודים מיועדים רק להשמיד אותם, הכל צריך להיגמר. והם מבחינתם לומד אותם נוצרי, התנצר, מה התנצר? אם הוא מזרע ישראל, כן? אם הוא יהודי, אז הוא יהודי. אם אבא שלו יהודי, אם אמא שלו יהודייה, אם סבא שלו יהודי, את כולם התחילו להתעלל בו. וגם את מנדל זרקו למחנות ההשמדה. עכשיו, הוא סבל עוד יותר מכולם, כי הגויים שנו אותו כיהודי, והיהודים שנו אותו, כי כולם זכו לו איך הוא התנהג לאחים שלו, כשהוא היה בתפקיד הנכבד שלו. הציקו לו, מכל הכיוונים הציקו לו. הציקו לו גם היהודים וגם הגויים. וחוץ מהכל, התחילו יסורי מצפון. חלומות בלילה, הוא היה רואה את אבא שלו בחלום, ואבא שלו היה צועק עליו, ואתה התנצרת, עזבת את הדרך, אתה הפכת להיות גוי, משומד, אתה לא יהודי. והוא סבל גם מסורי גוף, גם מסורי נפש, גם בחלומות, גם מהנאצים. יום אחד במחנה שלו היה איש צדיק, שקראו לו הרב אליעזר פורטוגל, האדמור מסקולן, הרבי מסקולן. הוא הגיע לרבי, ואמר לו הרב, תקשיב, אני יודע שאני הולך למות, יארגו, ירצחו אותי פה. אני יודע מה הסוף של הסיפור, שמשמור. אני רוצה לחזור בתשובה. אני רוצה לפחות לחזור בתשובה. לפחות אם לא זכיתי לחיות כמו יהודי, אני רוצה למות כמו יהודי. אני סובל גם ככה. אני לא מחפש להרוויח שום דבר. אני רק רוצה להסתדר, להתפשר עם אלוקיי. אני רק רוצה לחזור בתשובה. והרבי הורה לו דרך תשובה. הוא רצה להתחיל לעשות ציגופים, צומות, תעניות. אמר לו הרבי, עכשיו המטרה שלך זה רק לשרוד. אתה לא צריך לעשות שום דבר. את כל הסבל שאתה עובר, תגיד שזה יהיה כפרה על, על, על העבירות שעשית, על הצער שעשית ליהודים אחרים, ותשתדל לקיים מה שאתה יכול. הדריך אותו איך לקיים מצוות, איך לחזור בתשובה, איך להיות... עכשיו, היהודים לא קיבלו אותו, אף אחד לא קיבל אותו, הוא נשאר דחוי. אבל לפחות, בורא עולם קיבל אותו. והרב הדריך אותו בדיוק איך הוא צריך להתנהג, איך לחזור בתשובה. והוא זכה. אותו מנדל שוב זכה ושרד את השואה. הוא שרד את המלחמה, ובסוף ימיו הוא עלה לארץ ישראל, והוא היה גר בטבריה, והרבי שלו, הרבי מסקולן, שגם ניצל מהשואה, גם שרד את השואה, גם היה גר בטבריה, והוא היה חסיד שלו עד סוף ימיו. אחרי שהסתיימה המלחמה, הרבי אמר לו, דע לך, כל העבירות שלך נמחקו. אתה לא צריך יותר לבקש סליחה, לחזור בתשובה על זה. מה שהיה היה. אתה סבלת מספיק, עכשיו רק תחיה כמו יהודי טוב. והוא חזר בתשובה שלמה, והוא קיים מצוות והקפיד על קלה כבחמורה. ביום אחד, כך מסופר, הוא הגיע לתפילה, לרבי שלו, הגיע לבקר את האדמו"ר, לבית כנסת. והרב, הרב אליעזר, האדמו"ר, הרבי מסקולן, שאל אותו, אמר לו, מנדל, יקירי, יש לי משהו שאני חייב לשאול אותך, שלא העזתי לשאול אותך כל השנים, אני עכשיו רוצה לנצל את ההזדמנות לדעת. שאלה שיש לי, אני צריך ממך תשובה. אתה הרי התנצרת. אני לא מזכיר לך, כן, חזק לדעת, לבן אדם שחזר בתשובה, אסור להזכיר את העבירות הראשונות שלו. לא מזכיר, לא זה, אני, אבל אני מאוד מסקרן אותי, אני חייב לדעת. למה כשהיית אז כומר, כשהיית במקום שלך, כשחתכת את הקווים, כשלא היית, לא חיית כמו יהודי, שתמדת, למה השארת את השם שלך? הרי הדבר הראשון שאם אתה רוצה להיות נוצרי, להחליף שם לשם אחר, תהפוך שם לשם גוי. איך השארת את השם שלך? מנדל שוב. מנדל שוב שם יהודי. מנדל. אף גוי לא קריא לו מנדל. שוב, שם משפחה של יהודי. איך נהיית כומר עם שם של יהודי? למה לא החלפת את השם? וואי, מנדל כמעט התחיל לבכות. אמר לו, רבי, אני אגיד לך את האמת. אני השארתי את השם שלי. קראתי לעצמי מנדל שוב, כי ידעתי שיום אחד אני עוד אזכה לשוב. אני רציתי להזכיר לעצמי. גם כשהייתי בכל התינופת, במקומות הכי גרועים, כשעשיתי את המעשים הכי רעים, לאחים שלי, לעם ישראל, הצקתי והצרתי. השארתי את השם שלי, שיהיה לי מזכרת, שיום אחד אני אחזור בתשובה. אני לא מתנהג בסדר, אבל אני רוצה, ואני יום אחד אני אזכה. השארתי את השם שלי, מנדל, שוב, לדעת שעוד אשוב, שיום אחד אני אשוב אל בורא עולם. זאת עוצמה, עוצמה של יהודי. שגם הוא עושה את הדברים הכי גרועים והכי מנותקים, אבל הוא יודע שזאת לא הדרך האמיתית, ואני רוצה לחזור בתשובה. היום לא, מחר כן. יום אחד אני אזכה לשור, כל אחד מאיתנו. אז מה? אבל אני עושה עבירות. לא, אבל אני לא בסדר. אני אזכה לחזור בתשובה. זה שווה משהו? אני כל כך מלוכלך? אני כל כך רע? תשמעו, הסיפור הבא הוא קשור קצת ליום כיפור, אבל הוא אקטואלי תמיד, הוא נוגע לכולנו. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אותו רבי שלא יכל לראות רע באף יהודי, הוא לא מוכן לשמוע מילה רע על יהודי, לא מוכן לראות רע. אם היה פעם בא ואמרו לו, יש יהודי אחד בעיירה גנב, וברדיצ'וב יש גנב, אמר לא יכול להיות, אין יהודי גנב, יהודי לא גונב. אולי הוא לקח, אולי הוא השאיל, אולי הוא הלווה, אולי הוא היה צריך דחוף, אז הוא לקח משהו ויחזיר, יהודי לא גונב, אולי הוא מוכן לשמוע רע על אף יהודי. תשמעו איזה סיפור מתוק. רב לוי יצחק מברדיצ'וב, זה היה בערב יום כיפור, בעיירה ברדיצ'וב. בעיירה ברדיצ'וב, כל יום כיפור, מגיעים בית הכנסת מלא מפה לפה, מלא אנשים, בית הכנסת עמוס, כי גם כאלה שכל השנה לא מתפללים, יום כיפור, כולם מגיעים לבית כנסת. זה היה בלילה, צריכה להתחיל התפילה הראשונה, תפילת ערבית של הלילה הקדוש. בית כנסת מוכן, השעה הגיעה, התפילה לא מתחילה. למה? מחכים לרב, רב לוי יצחק שיגיע. רב לוי יצחק מאחר, הוא לא מגיע לבית כנסת. כולם מחכים לרב, לא, לא התחילו בלעדיו. טוב, איפה הוא? מה קורה עם הרב? הוא בחדר שלו, בבית. לא מגיע לתפילה.
למה?
רב לוי יצחק לא מגיע לבית הכנסת להתפלל. הוא מרגיש שהוא לא יכול לפתוח את היום הקדוש. אי אפשר להתחיל את התפילה. מה קרה? אנחנו הולכים ביום כיפור לבקש סליחה מבורא עולם. כל שנה מחדש. אנחנו בוכים, מתחננים, מבקשים סליחה. אומר רב לוי יצחק, איזה פרצוף יש לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא כשאתה לא באמת מתכונן לחזור? איך אתה מעיז לבוא לאבא לבקש ממנו סליחה? הרי גם שנה שעברה ביקשת סליחה. וחזרת על אותם עבירות. ואתה באותו מקום. גם לפני שנתיים ביקשנו סליחה. ולא זזנו. אתה נשאר באותו מקום. אז מה הקטע? כל שנה מחדש, סליחה, סליחה. אתה מבטיח ולא מקיים. זה לא שווה, אין איזה ערך. למה שהשם יסלח לי? רב לוי יצחק לא מוכן לבוא לבית כנסת, להתפלל ביום כיפור, לבקש סליחה מבורא עולם. כי הוא אומר, אני מרגיש שהשם יתברך לא יסלח לנו, והוא יושב בחדר שלו בבית, ומחכה שיקרה איזה נס, שיקרה משהו, שיוציא אותו, לא יודע מה. וקורה משהו, והדלת נפתחת, ולתוך החדר נכנסת אישה בוכה. נכנסת לרב, רבי, תעזור לי! מה קרה? רבי, בעלי עזב אותי! בעלי נטש, קם ועזב את הבית, השאיר אותי לבד עם הילדים, אני לא יכולה להסתדר לבד! רבי, תעזור לי. בעלי אומר שאני שחורה. רב לוי יצחק מנסה להבין, היא בוכה, אי אפשר להבין כל כך מה היא אומרת. בעליך עזב אותך, כי מה? לא הבנתי, מה הוא אומר לך? כן, בעלי אומר שאני שחורה. מה שחורה? מה קורה? תסביר לי, אני לא מבין מה את אומרת. הוא כמעט בוכה איתה ביחד. והיא מספרת לו ככה, היא אומרת, הרב, תשמע. החיים כל כך קשים. גם אני וגם בעלי עובדים קשה, ממש מהבוקר, מצאת החמה, עד סוף היום, עובדים קשה עד שהנשמה יוצאת. אנחנו עוזרים מותשים, חסרי כוחות, אחרי שעות של עבודה. אבל בעלי עובד במאפייה. מאפייה זה לבן. גם אם אתה מתלכלך, זה קמח, אתה חוזר הביתה, אתה קצת מנקה את זה, מנער את הבגדים, ואתה חוזר להיות נקי. אני מנקה ארובות. אני מנקה שם, כל היום אני מתעסקת עם פחם ואשן, אני חוזרת הביתה, הפיח נדבק אליי, זה לא יורד, אני שחורה. עכשיו, כל דבר שהיא נוגעת, הופך להיות שחור, נוגעת באוכל, משאירה סימנית, טביעות אצבעות, מתרחצת וזה לא יורד. בעלי לא מוכן לחיות איתי. הוא אומר, מי יכול לחיות עם אישה שכל הזמן שחורה? אי אפשר, תראי איך את נראית, מי יכול לחיות לצידך? הכל מלוכלך, כל היום לכלוך. והוא קם ועזב את הבית. וואי. רב לוי יצחק בוכה איתה ביחד. אומר לה, תקשיבי, בעלך אומר שאת שחורה, אז מה את עונה לו כשהוא אומר לך את זה? מה את מסבירה? מה את אומרת לו? והאישה עונה לרבי רב לוי יצחק, דע לך. בעלי אומר לי שאני שחורה, אני אומרת לו, אז מה? נכון, אני שחורה. אתה לא יכול להיזכר איך היינו פעם, כשעוד היינו צעירים ויפים, כמה אהבת אותי, איך היית מסתכל עליי שעות, אתה לא יכול להיזכר באותם רגעים, באותם געגועים, באותה אהבה, ולהבין שגם אם היום אני שחורה, זה רק חיצוני, זה לכלוך, זה לא אני באמת, זה ציפוי. שצריך אולי קצת לקרצף אותו, קצת לשפשף אותו, אבל זה יורד. זה לא אני באמת. אתה לא יכול להסתכל מבעד ללכלוך, ולראות שאני עדיין אותה אישה שאתה אוהב, שכל כך יפה בעיניך.
וואה.
רב לוי יצחק מרגיע אותה. הוא מבטיח לה שיהיה בסדר, הוא ידבר עם בעלה, הוא יחזור הביתה, הכל יהיה טוב, וכשהיא נרגעת, וכשהיא יוצאת מעודדת, הוא משחרר אותה, ורץ מהר לבית הכנסת. הוא לובש את המעיל שלו, ויוצא לבית כנסת. ערב יום כיפור, השעה מאוחרת, התפילה לא מתחילה, כולם מחכים לרב. פתאום דלתות בית המדרש נפתחות, ורב לוי יצחק נכנס בסערה. ניגש ישר לארון הקודש. פותח את הפרוכת, פותח את הדלתות של ארון הקודש. מכניס את הראש לתוך הספרי תורה, ומתחיל לבכות לבורא עולם. ריבונו של עולם, אנחנו שחורים, אז מה? אתה לא יכול לזכר איך היה פעם כשעוד היינו צעירים ויפים. כמה אהבת אותנו, איך אמרת לנו כמה אנחנו יפים בעיניך. כמה השם זכרתי לך, חסד מאורייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, השם, אתה לא זוכר כמה אמרת לנו כשהיינו צעירים ויפים. אני אוהב אתכם. אני זוכר את אהבת הכלולות שלכם בארץ לא זרועה. כשהשם אמר, בואו צאו למדבר, כולנו הלכנו אחריו במדבר. לא שאלנו שאלות. השם אמר, הולכים, הלכנו. אומר לוי יצחק, ריבונו של עולם, גם אם היום אנחנו שחורים, אתה לא יכול לראות שזה רק ציפוי חיצוני, ושבפנים אנחנו עדיין הילדים שלך שכל כך אוהבים אותך, שכל כך רוצים אותך. אומר הפסוק, אל תראו לי שאני שחרחורת, ששזפתני השמש, בני אמי ניחרו בי, שמו לי נותרה את הקרמים, אני שחרחורת, אני לא נראה טוב, אני מלוכלכת. אבל זה רק לכלוך חיצוני, זה שיזוף של השמש, זה לא אני באמת. למה? כי בני ימין אנחנו מתעללים בנו. שמו לי נותרה את הקרמים, נותנים לנו לשמור על הקרמים. הם מתעללים בנו, הם עושים לנו כל כך הרבה צער, היצר הרע תוקף אותנו. תזכר רבא, תזכר ריבונו של עולם, לפני שהחיים נהיו כל כך קשים, כמה אהבת אותנו. תזכר ואל תקפיד עלינו אם אנחנו שחורים היום. אומר רב לוי יצחק, כל יהודי הוא עדיין יהלום. יש לכלוך, בוודאי. יש חטאים, כן. שחורים, נכון. אבל זה כמו יהלום שמתלכלך. רבותיי, אם יהלום נופל לבוץ, אז מישהו יגיד, איך זה מלוכלך, זרוק אותו. מישהו יגיד כזה דבר? לא. כי גם אם הוא נפל לבוץ, גם אם הוא מלוכלך, הוא עדיין יהלום. הוא עדיין יהלום, הוא שווה מיליונים. אתה תיקח אותו ותנקה אותו ותבריק אותו. אם צריך, תשפשף, עם סבון, לא יהיה חומרים. אבל הוא יהלום, מי יוותר עליו? הלכלוך לא פוגע ביהלום שלו. זה רק חיצוני. אומר רבי לוי יצחק, כל יהודי הוא יהלום. אל תראו לי שאני שחרחורת. מה שאנחנו שחורים, זה רק שיזוף. זה עושה יותר צבע יפה. זה רק נותן גוונים יותר. לא להיבעל מהעבירות ומחטאים. למה? כי היצע הרע לא יכול לפגוע בפנים, בנשמה התאורה שלנו, של כל אחת ואחד מאיתנו. לכל אחד מאיתנו יש בתוך הלב, בתוך הנשמה, את האור שזורח לקדוש ברוך הוא, של אין סוף. שהוא יעלום את האור, קודש קודשים, שיצע הרע לא יכול לפגוע בו. הקדוש ברוך הוא מבטיח, כי לא יידח ממנו נידח, שאף פעם לא יהיה יהודי שילך לאיבוד, שהנקודה הקטנה הזאת האחרונה בתוך הלב תיחבא. תמיד, גם ביהודי במצב הכי רחוק, יישאר עדיין נקודה קטנה שאי אפשר לפגוע בה. יצר יכול לבנות מעל, מסביב, לעטוף, בניינים, קומות, יכול המון המון. אבל נשאר תמיד בעומק הדבר משהו אחד אמיתי, ששייך לבורא עולם, שלעולם אי אפשר לוותר עליו. שאפילו מנדל שוב ידע שהוא עוד יזכה לשוב. אין, אי אפשר לקחת את זה. יהודי יכול להתנצר, להיות רחוק, מנותק, רע לאחיו, לעשות כל הפשעים והעבירות. ועדיין יום אחד הוא יזכה לשוב. יש עדיין נקודה פנימית עמוקה שאי אפשר לגוע בה. יהלום, עדיין יהלום. רבותיי, זה סיפור שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. לפעמים אנחנו פוסלים יהודים אחרים. כמה אנחנו מזלזלים? הוא כזה, הוא כזה. עזוב, זה ערב רב, זה ערב רב. הוא שמאל, הוא שמאל. הזה קיצוני, עזוב אותו. לא, אומר רבי לוי יצחק, לא. אין ערב רב אצל יהודים. אין מישהו שלא נשארה לו נקודה שקשורה ודבוקה ומחוברת לבורא עולם. הוא שחור, מלוכלך. זה חיצוני. אל תראו לי שאני שחרחורת. לא להיבעל מהלכלוכים. אני רוצה לספר לכם עוד סיפור. סיפור שאני זכיתי לשמוע אותו מבעל המעשה. בחור מתוק בשם מור, מוריס. כשמור סיים את הצבא, חיפש לאיפה לטוס. הרבה ישראלים מסיימים את הצבא, זה אחרי שנים קשות של עמל, ורוצים טיול שאחרי הצבא. לאיפה טוסים? להרבה מקומות. מור יצא עם כמה חברים וטסו לתאילנד. ללכת לטייל קצת בתאילנד, ליהנות, להתפנק, לראות, עולם אחר. עולם אחר בתאילנד. בתאילנד יש מלך, המלך של תאילנד. עכשיו, יש שם בית המלוכה, יש שם ממש מוסד שלם. המלך הוא מורם מעם, הוא לא עוד בן אדם, הוא לא כמוני וכמוכם, הוא קדוש. פעם אחת, הנסיכה, הבת של המלך, טבעה בים, בנהר, זה לא ים, יש מנהר כזה, היא טבעה בנהר, והיו שם אנשים שעמדו על שפת הנהר וראו אותה טבעת, יכלו להציל אותה, היה, יודעים לשחות, יודעים להציל, היה שם מציל. אבל הוא לא קפץ להציל, למה? אסור לגוע בנסיכה. אסור לגוע, למה היא קדושה? בן אדם רגיל, שהוא לא מהשושלת, אסור לו לגוע בה. היא קדושה, יש טקס מיוחד, איך מותר. והעונש למי שנוגע בה, זה מוות. אז אף אחד לא קפץ להציל אותה. קדושה, אסור לגוע בה, אז היא טבעה. טבעה ומתה. כן, סיפור אמיתי. יש לתאילנד מלך, המלך הוא קדוש. וכל מקום שהמלך עובר, כולם משתחווים לו. ממש משתחווים על הברכיים, כמו שמשתחווים פעם. משתחווים לו, ומי שלא, יש שוטרים שמסתובבים ברחוב, מסביב למלך, יש להם עלות, מקלות בידיים, ושוברים את הרגליים למי שלא משתחווה, אין פה משחקים. המלך הקדוש. הוא מספר, מספר מור, הלכנו לראות איזה סרט בקולנוע בתאילנד. רוצים לראות איך נראה קולנוע, איך זה שם, מה התפתח שם בתאילנד, כן? אלה לא זה. איך נראה קולנוע תאילנדי. שורות, יש מסך, מקרים סרט. לפני שהסרט מתחיל, יש וידאו קצר של כמה דקות על המלך בעצמו, על חיי המלך. לאיפה הוא הולך, עם מי הוא נפגש, מה הוא רואה, מה הוא אוכל, לא יודע, סתם מציגים את המלך. אבל כשיש את הסרט, סרטון וידאו של המלך, כל האנשים שיושבים באולם קולנוע, כולם נמדים על הרגליים לכבוד המלך. כולם קמים. גם שני החברים הישראלים שלי, אומר מור, קמים, הוא גם קם מפה, הוא קם מפה. כולם נמדים לכבוד המלך,
חוץ ממני.
אני
ממשיך לשבת.
אני ממשיך לשבת ואני לא קם. למה? אני מרגיש פתאום בתוך הלב שלי את העוצמה הזאת שאומרת לי, אני לא קם לכבודו. זה מלך זה. זה בשר ודם, כמוני וכמוהו, כמוני וכמוכם. זה בן אדם רגיל. היום פה, מחר בקבר. היום מסתובב עם כל השוטרים ומשתחווים לו, מחר מקבל איזה התקף לב, איזה פרפור לב, איזה נגיעה קטנה, על אמבולנס לבית חולים. מי הוא בכלל? הוא בן אדם, בשר בדם. אומר מור, אני לא כאן לכבודו. אני לא כאן לכבודו, כי לי יש מלך אחר. מלך חי וקיים. השם אלוקיי. בורא עולם, אבא, אתה המלך שלי. אני לא כאן לפני אף בשר בדם, אף בן אדם. רק לכבודך השם אני נעמד. אני מכבד רק אותך. עכשיו הוא אומר, נהייתה סיטואציה מלחיצה. עומדים כל האנשים באולם, עומדים, עם העיניים התאילנדיות שלהם, מסתכלים עליי, כולם קולטים, הבחור שיושב, מי זה החצוף הזה? ישראלי כמובן, חצוף. כל העיניים עליי. אומר, גם שני החברים שלי שבאו איתי מארץ, הוא נותן לי מרפק מפה, הוא דוחף אותי מכאן, מוריס, מור, קום, תכבד. מה יש לך? אנחנו פה בתאילנד, המלך, תכבד. כולם מסתכלים עליי, ואני ממשיך לשבת. אני לא שם על אף אחד בעולם. אף אחד לא מעניין אותי, כי השם אלוקינו, השם אחד, לי יש מלך אחד בעולם. רק הקדוש ברוך הוא המלך שלי, רק אותו אני מכבד. הוא מלך אמיתי, הוא שולט בכולם. לא מעניין אותי אף בן אדם אחר. אומר מור, אני הייתי בתאילנד, אני לא שמעתי שבת, לא שמעתי כשרות, לא קיימתי מצוות. אבל כן גיליתי שם את בורא עולם. בתאילנד גיליתי שיש לי מלך. שיש לי מלך שאני לא מחליף אותו ולא מוותר עליו, ואני מוכן להתבזות, אני מוכן שכל האנשים יסתכלו עליי, אם היו יוצאים חיצים מהעיניים, היו דוקרים אותי, שידקרו אותי, אני יש לי מלך אחר. אני לא כאן לפני אף בן אדם. שם גיליתי כמה אני שייך לבורא עולם. ומור זכה לחזור לארץ ישראל, זכה להקים בית, כבר יש לו ילדים, ברוך השם, בית יהודי, בית ששומר מצוות, בית שמחובר לקדוש ברוך הוא. בתאילנד, גיליתי את המלך שלי, את בורא עולם, את הקדוש ברוך הוא. אני זוכר שהלכתי פעם לחנות, יש מתחת לבית שלי, חנות של חומרי בניין. והלכתי לשם, כל מיני חומרי בניין, חשמל, כל הדברים של תיקוני בית, שעושים דברים, של מסמרים ולדפוק. עכשיו, אני, יש לי ידיים שמאליות, אני לא יודע הרבה יותר מדי, כן, להחליף נורה, אני לא מצליח. אז ירדתי לשם והייתי צריך עזרה שיסבירו לי מה עושים, איך מחברים, מה שאני צריך לעשות. לא היה להם סבלנות, אז אמרו לי, תראה, בחוץ יושב איזה בחור, עובד אחד, שהוא מובטל, לך אליו אלכס, לך אל אלכס, הוא יעזור לך, הוא יסביר לך מה צריך לעשות. יצאתי החוצה, הייתה רחבה גדולה בחוץ מהחנות, היו שם גושי בטון, בטונדות כאלה. יושב בחור, אלכס, ישב שם מנדנד רגליים על הבטונדה, ואני מתקרב אליו, ומאחור כאן יצא לו, צדיק, יש מצב, אתה עוזר לי? אני מתקרב אליו, הוא קופץ מהבטונדה, נעמד. הוא היה גברתן, הוא היה גבוה, מרשים כזה, חזק, מסיבי. הוא מסתכל עליי, עוד לפני שהוא עוזר לי, מה אתה צריך עזרה? הוא אומר לי, במבטא רוסי כזה, ולמה אתה קורא לי צדיק? למה? ראית לי כיפה על הראש? למה אתה קורא לי צדיק? אל תקרא לי צדיק! אל תתחיל איתי! עכשיו, אני לא אמרתי כלום, קודם אמרתי, טוב, בוא תעזור לי מה שאני צריך, בסדר, בסדר. ואחרי שהוא עזר לי ונתן לי, הסביר לי מה שהייתי צריך, אמרתי לו, מה, תספר לי קצת על עצמך, אתה לא צדיק, מה הסיפור שלך? אין לו כיפה, הוא לא מוכן שיקרו לו צדיק. תקשיבו, מה זה יהודי, בלי כיפה, שלא מוכן שיקרו לו צדיק. כמה עוצמה יש בכל אחד, אוי, כל פעם מחדש. אני שומע ואני מתרגש. הוא מספר לי ככה, הוא אומר לי שהוא נולד לאמא יהודיה ואבא גוי. ולמה אמא שלי התחתנה עם גוי? כי היא רצתה להתנתק מעם ישראל. למה? הוא אומר, אמא שלי עברה את השואה. אמא שלי ניצולת שואה. והיא הייתה ילדה קטנה. כשהנאצים כבשו את מוסקבה, הגיעו לרוסיה. איך הם ידעו מי יהודי מי גוי? הם בדקו את הברית מילה. היא אומרת, אני, אחרי שהסתיימה המלחמה, אני לא רציתי שום קשר עם העם היהודי. לא רציתי שיהיו יהודים. אמרתי שהילד שלי לא יסבול מה שאני סבלתי. אז היא התחתנה עם גוי, והיא לא עשתה לי ברית מילה. היא אומרת, שאם יום אחד יכבשו הנאצים, עוד פעם שלא ידעו שאתה יהודי, שלא תהיה חלק מעם ישראל. הוא אומר, וכשאני גיליתי שאני יהודי, כשאני נודע לי שאני יהודי, בגיל 17, הוא אומר, הבנתי שאני יהודי, כי אמא שלי יהודיה, הדבר הראשון שהוא עשה זה קנה כרטיס טיסה לארץ ישראל, כרטיס טיסה חד כיווני. הוא אומר, ההורים שלי, המשפחה שלי לא הבינה, אמא שלי אומרת לי, למה אתה מחבר את עצמך לעם היהודי? אל תהיה, להפך תתנתק, תברח, אל תהיה חלק מעם ישראל. ואני דווקא קניתי כרטיס טיסה לארץ ישראל, הוא אומר, איך שהגעתי לפה לארץ, ביקשתי לעשות ברית מילה, בתור בחור בן 17, עשיתי ברית מילה בלי הרדמה. כי אמרתי, אני דווקא כן רוצה להיות חלק מעם ישראל, אמא שלי בטלפון לא הבינה מה עובר עליי. מי רוצה? מה אתה צריך להסתבך? אבל אני ידעתי שאני יהודי, אני אהיה חלק מעם ישראל. עשיתי ברית מילה, זה הדבר הראשון, ודבר שני, הוא התגייס לצבא. כי הוא אמר, אם אני חלק מעם ישראל, אני גם אשמור על עם ישראל, ועל מדינת ישראל, ועל הארץ שלנו. והתגייסתי לצבא, כי אני יהודי, ואני חלק מהעם. אתם מבינים מה זה עוצמה? מה זה עוצמה של יהודי שמוכן לוותר על המשפחה שלו, לעזוב את הדברים שלו? הוא יהודי, הוא שייך לפה. הוא יעשה ברית מילה, הוא יתגייס. הוא חלק מעם ישראל. זה יהודי. זה יהודי שאפילו מכריז, אומר, אל תקרא לי צדיק. הוא לא מוכן שיקראו לו צדיק. הוא חושב שהוא לא צדיק. אבל כל אחד מאיתנו מלא בתוך הלב שלו לקדוש ברוך הוא. יש לפעמים שאנחנו מרגישים קצת לא ישרים, קצת רמאים. למה? אני לא עושה דברים לשם שמיים באמת באמת. אני מוסר שיעור תורה לבני נוער, לצעירים, מביא כל הזמן איך אני מושך את החבר'ה, איזה שיעור תורה, דברי תורה, מגיעים, חבר'ה, צחוק עם אווירה טובה, ואני עושה להם פיצות. תמיד יש את החבר'ה, מסתכלים על איזה אחד מהם, אומרים, הרב, אתה יודע, הוא לא בא לשיעור בשביל ללמוד. הוא בא רק בשביל הפיצה. עכשיו, אני חושב שזה גנאי, שזה לא כאילו, אתה בא לשיעור תורה בשביל לאכול פיצה, אם לא הפיצה לא היית בא. הם מרגישים, וגם הוא מרגיש, הוא ישר אומר, מה פתאום הרב, מה פתאום, אני לא בא בשביל זה, אני בא בשביל לתורה, בשביל לשמוע שיעור תורה. ואני מרגיע אותם ואומר, גם אם אתה עושה את זה רק בשביל הפיצה, אתה לא מבין כמה זה חשוב, כמה ערך יש לזה. איך אני יודע? אני אומר, אתם לא הראשונים שבאים לשיעור בשביל פיצה. אתם לא באים בשביל פיצה. מי שבא בשביל פיצה? אני אומר, כשעם ישראל היו במצרים, והיו צריכים להשתחרר ולצאת, הגיע הזמן הגאולה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך שיקיימו מצוות ברית מילה. אי אפשר לצאת סתם ככה ממצרים. צריך למסור נפש. וצריך שזה לקיים מצוות ברית מילה. למה? מסירות נפש לכבוד השם. ברית מילה היו צריכים לקיים, וגם קורבן פסח. למה? ברית מילה זה הברית. זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. קורבן פסח זה בשביל להתנתק מהמצרים. המצרים החזו, הם אמרו, מי האלוהים של מצרים? הכבש. אז אמרו, הקדוש ברוך הוא אמר, את הכבש הזה, את האלוהים של מצרים, להקריב קורבן, לכבוד השם יתברך. קורבן פסח. היהודים לא רצו להקריב קורבן פסח, ולא רצו לעשות ברית מילה. עכשיו, קורבן פסח, ברית מילה, הם שתי מצוות מחוברות זו בזו. כתוב, ואת עירום וראייה. והעבור עלייך והערך מתבוססת בדמייך. עירום וראייה לא היה להם מצוות. והערך מתבוססת בדמייך, הם עשו את דם הפסח, הקורבן פסח, את הדם של הקורבן, ודם הברית מילה. ואומר לך, בדמייך, חיי. בזכות זה הם קיבלו חיים, בזכות זה יצאו ממצרים. שתי המצוות האלה קשורות. כי בן אדם שלא עשה ברית מילה, ערל, אסור לו לאכול מקורבן פסח. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה, תגיד לעם ישראל, לעשות ברית מילה, לעשות קורבן פסח. היהודים לא רצו. פחדו. קורבן פסח זה היה להתנגש מול המצרים. המצרים אומרים, הכבש הוא האלוהים שלי. אני אקח את האלוהים של מצרים, של האדון, של הבוס, הם היו עבדים. אני אקח את הכבש ונקריב אותו קורבן להשם, פחדו. ברית מילה. ברית מילה, אמרו, זה מסוכן. אנשים מבוגרים, לא היו ילדים. זה לא תינוק בן 8 ימים, זה אנשים גדולים. אנחנו נעשה ברית מילה, לא, פחדו. בפרט שנעשה ברית מילה, כשאנחנו לוקחים את קורבן פסח, זה גם מתנגש ביחד. המצרים ירצו להרוג אותנו, ואנחנו נהיה חלשים מהברית, מהניתוח. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ככה? אני הולך לשכנע אותם לעשות ברית מילה, לשכנע אותם לעשות קורבן פסח. רמז השם יתברך למשה רבנו, שיעשה את קורבן הפסח ברחובה של עיר. משה רבנו לוקח את הכבש שלו, שוחט אותו, וצולה אותו על המנגל. את הקורבן הפסח, את הכבש, צריך לצלות שלם, ראשו, על קרעה ועל קרבו. אסור לנתח אותו לאיברים. כבש, כמו ששוחטים אותו, ככה צולים אותו לקורבן פסח. השם יתברך אומר למשה רבנו, תצלה את הקורבן פסח. משה רבנו לוקח כבש, אלוהי מצרים, שוחט אותו. מקריב אותו ומתחיל לשרוף אותו על האש, על המנגל. והריח של הבשר נושב בכל ארץ מצרים. ובורא עולם נתן לבשר, לצלי של משה רבנו, ריח גן עדן. שיב רוח, ריח מגן עדן, שהתפזר בכל ארץ מצרים. היהודים היו שיקורים, הם נהיו מסטולים מהריח. ריח של בשר שם, יהיו עבדים, מה הם אוכלים כל הזמן? נותנים להם את השאריות, מצות נותנים להם, לא נותנים להם אוכל אמיתי. פתאום מריחים בשר על האש. איזה ריח טוב, ונתנו לזה ריח גן עדן. הם באו עיוורים, ככה כתוב, סומים. הגיעו מטורללים למשה רבנו, אמרו, משה, יש לך כבש שלם, כמה אתה יכול לאכול? משה, אתה כזה דק, רזה. תן לנו מהבשר שלך. הם רוצים לאכול מקורבן הפסח. אומר הקדוש ברוך הוא, יופי, מצווה ראשונה, סימן טבעי, הם רוצים פסח. אומר להם משה רבנו, אני לא יכול לתת לכם. כי אסור למי שלא עשה ברית מילה לאכול מקורבן הפסח. תמולו, תעשו ברית מילה, ואז תלכו ותעשו פסח, תקבלו גם טעם גן עדן. הם לא יכלו לעמוד בפיתוי, לא יכלו לעמוד בריח של הבשר, הלכו ומלו את עצמם, ואז אכלו מהבשר של משה רבנו. למה הם עשו ברית מילה? כדי לאכול בשר. זה נשמע חריג. אנחנו רואים לבוא לשיעור תורה בשביל פיתה זה לא שווה. לעשות ברית מילה רק כדי לאכול מהבשר? יש לזה ערך? זה שווה משהו? והתשובה היא אומר הקדוש ברוך הוא, כן. בטח. אני רוצה שהילדים שלי יעשו ברית מילה. אני רוצה שהילדים שלי יקיימו מצוות קורבן פסח. אני רוצה שהילדים שלי יבואו לשיעור תורה. מה אכפת לי? למה הוא בא? למה הוא עשה ברית מילה? אז הוא עשה את זה, הוא חושב שהוא עשה את זה בשביל לקבל מהבשר. אני יודע למה הוא עושה את זה, כי הוא אוהב את השם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני כל כך אוהב את המצוות ורוצה את המצוות שלכם, תעשו, לא אכפת לי למה. לפעמים יש אנשים שרוצים לקבל קבלה טובה, מתקשרים אליי כל פעם, הרב, יש לי טסט. אני רוצה לקבל קבלה טובה, ואני אומר כל פעם קבלה טובה, להניח תפילין, להתפלל, לעשות דברים. אומר, מה, אבל זה שווה משהו? אם אני מתפלל רק כדי לעבור טסט? אם אני שומר שבת רק כדי להצליח במבחן? אם אני מניח תפילין כדי להרוויח משהו? והתשובה היא כן, מה זה שווה? זה הון תעפות. כל מצווה שבן אדם מקיים, לא משנה למה. למה אתה חושב שאתה מקיים? בשביל להרוויח פיצה, להרוויח בשר, לעבור טסט. אומר הקדוש ברוך הוא, כל מצווה היא יקרה. אני יודע שבתוך הלב אתה רוצה לקיים את המצווה באמת. אז אני נותן לך עזרה, נותן דחיפה. הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לבן אדם צרה, כדי שהוא יתפלל. השם ברך מוכן שתבוא להתפלל, כדי לצאת מהצרה, אבל תבוא להתפלל. כל מצווה, כל מצווה שאנחנו מקיימים, יש לה ערך אין סוף. ושנזכור את זה כל הזמן. כמה השם יתברך אוהב אותנו כל רגע ורגע. הצער פפושקר אמר חפץ חיים, ריבונו של עולם, פפושקר. השם הוא אבא שלנו, ואנחנו אוהבים אותו ועובדים אותו, ושווה לסבול מכות רצח, כדי לדעת פסוק אחד, שמע ישראל השם ומכם השם אחד. היה אומר ציפופו לאילן, אילן, היה כדאי, ברור שהיה כדאי. כדאי שלהרוויח עוד פסוק, עוד תפילה, עוד מצווה, עוד התחזקות, עוד התקרבות. שלא נפספס את זה, שלא נשכח את זה. שבעצם אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, לבורא עולם. לכלוכים יש, אבל זה חיצוני. זה ציבור חיצוני, זה לא אני באמת. אני בתוך הלב, אני יעלום ששייך לבורא עולם. ולכן לא משנה למה אני עושה מצוות. אם נראה לי שאני עושה את זה רק בשביל להרוויח משהו, לקבל משהו בתמורה, זה לא משנה. אתה שייך לקדוש ברוך הוא, וכל מצווה שאנחנו מקיימים היא אבן מרגלית טובה בכתר של הקדוש ברוך הוא, שיהיה בהצלחה רבה לכולם.